טוב, ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש. השיעור הערב הוא לעילוי נשמת זאב בן ליבה ושלום בן אברהם, שהערב בן אהוב, זאב בן אהוב הליבה, ושלום בן אברהם שהערב השביעי לפטירתו. רוח השם תנחם בגן עדן. אנחנו השבת בעזרת השם יתברך נקרא פרשת כי תבוא, ואנחנו כבר נמצאים כשבועיים לפני ראש השנה. נדבר היום בהמשך על כמה הלכות שקשורות למהות ראש השנה, שזה כמובן תחילת חודש תשרי. עליו נאמר, בניסן נגאלו, בתשרי עתידים להיגאל. כולם מכירים את בניסן נגאלו, בניסן עתידים להיגאל, שזה דעת רבי יהושע. ויש גם דעת רבי אלעזר שאומר, בניסן נגאלו, בתשרי עתידים להיגאל, וכל התפילה בנויה על הבסיס הזה. ובכל מקרה נדבר מעט קודם כל על פרשת כי תבוא, וצריך לזכור מה שרשי אומר, שפרשת כי תבוא ופרשת ניצבים ופרשת בילך והאזינו, זאת הברכה, כולם נאמרו ביום אחד. זה צריך לזכור. ולכן המילה היום מצויה בהם לפחות 30 פעם. הוא כל פעם אומר להם היום, 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 היום. כן? היום הזה השם לוקח מצווך לעשות את החוקים האלה. את השם אמרת היום להיות לך ללוקים. והשם אמרך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך. מה יש ביום הזה? אז זה היום שבו משה נפטר. וגם בהמשך כתוב, אסקט ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם להשם אלוקיך. היום הוא נהיה לעם, היום נפטר משה. לכאורה, מה יש ביום פטירת משה שעושה אותם לעם? אבל צריך להבין שיום פטירת משה, זה יום שבו משה משלים את תפקידו. זאת אומרת, לא במקרה משה נפטר, יש קשר מהותי, מהותי, בין יום פטירת משה ליום הזה שעם ישראל נהיה לעם. זאת אומרת, מתי משה יכול להיפטר מן העולם? כשעם ישראל נהיה עם. עד שעם ישראל נהיה עם, משה רבנו לא ישלים את תפקידו, אז משה רבנו לא יכול להיפטר מן העולם. כשעם ישראל נהיה עם, באותו יום משה ישלים את תפקידו, באותו יום משה רבנו יכול להעביר את השרביט ליהושע בן נון. אבל זה לא במקרה שהוא אומר להם, היום הזה נהייתם לעם. ויש דבר, אז כמובן בפרשה הזאת יש את הברית שהקדוש ברוך הוא קוראת עם עם ישראל בפרשת ניצבים, וגם בכי תבוא. סוף כל התוכחות של כי תבוא זה, אלה דברי הברית אשר קראת משה בני ישראל, לבד הברית אשר קראת איתם בחורב. כן? ויש, כמו שאמרנו, גם הביטוי שהוא אומר להם, וילך משה, ויאמר להם, בין 120 שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא, זה בוילך. ואחד הדברים שממחישים במה הם נהיו עם. אז משה קוראת איתם ברית, אבל במה מתבטא את העובדה שהם נהיו עם. דבר מעניין. אז כתוב בסוף הפרשה, משפט כזה. ולא נתן לכם השם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. זאת אומרת, רק לקח להם 40 שנה שיהיה להם לב לדעת, עיניים לראות ואוזניים לשמוע. כאילו, ומה היה עד עכשיו? 40 שנה הם מסתובבים במדבר כמו סומה בערובה. לא קולטים מה קורה איתם? כך יוצא. שבשך 40 שנה הם הולכים במדבר, מתרחש מסביבם פלא עולמי. פלא עולמי. והם לא קולטים. לא קולטים, הם לא רואים. הם לא שומעים, הם לא מבינים. כלום. שום דבר. זה פלא גדול, אבל זה מה שקורה, כן? במה זה מתבטא? חכמנו אמרו, דבר מופיע בהרבה מקומות, איך בני ישראל לא קלטו את מה שקרה. ברור, היה רגעים שכן קלטו. היו רגעים שם בשירת הים, הם שרים את שירת הים והם קולטים, כן? מה קורה? מה קורה? אבל כל אחד זוכר מה שהזוהר כותב, שהשירה הייתה אז על ידי משה, אז ישיר משה ובני ישראל. רק בסוף ה-40 שנה שרים ישראל את השירה לבד בלי משה. עד גם שירת הים זה משה רבנו מניע אותם, מתן תורה משה רבנו מוציא אותם מן המחנה לקראת האלוקים. 40 שנה הם לא קולטים, כל כך הם לא קולטים, שזה פשוט פלא. אחת הדוגמאות שהם לא קולטים, זה מה שקורה אחרי 10 המכות, כשמודים ליד ים סוף. אז כתוב שמה, והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל על השם. הם צועקים על השם, נכון? אבל שני פסוקים אחר כך, כתוב שהם אומרים למשה רבנו, המבלי הם קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר? מה זאת עשית לנו מצאנו במצרים? הרי זה הדבר אשר, בקיצור הם צועקים על משה. שואל הרמב"ן, אינו נראה, כי בני אדם הצועקים אל השם להושיעם, יבעטו בישועה אשר עשה להם, ואמרו לו, טוב, תחליט, או שאתה מאמין באלוקים, או שאתה לא מאמין באלוקים. איך אתה יכול לצעוק אל השם? אתה אומר לריבונו של עולם, אנחנו בבלגן, המצרים אחרינו, הים לפנינו, המדבר מצדדנו, מה נעשה? אתה מאמין באלוקים. אם אתה מאמין באלוקים, אז מה אתה צועק למשה? מה אתה צועק על משה? למה הוצאת אותנו ממצרים? אינו נראה, כי בני אדם הצועקים אל השם להושיעם, יבעטו בישועה. ואז מסביר הרמב"ן שני פירושים, או שהיה חלקים כאלה, חלקים כאלה, זה פירוש ראשון. פירוש שני אומר, כי היו העם מאמינים בהשם, ומתפללים אליו להצילם, אבל במשה נכנס ספק בליבם, אולי יש לו פה איזה אינטרס, פן יוציאם למשול עליהם. אולי משה רבנו הוציא אותם מטעם עצמו, לא מטעם הקדוש ברוך הוא. ואף על פי שהוא האותות והמופתים, חשבו שעשה אותם משה בדרך חוכמה. אולי השם הביא את המכות על המצרים בגלל רשעתם, אבל מה פתאום גאולה? אולי כל היציאה זה סתם תהליך שמשה רבנו יוזם אותו? כאילו חפץ השם ביציאתם, לא היה פרעה רודף אחריהם. בקיצור, קורה תהליך, 10 מכות, נקרא גם ים סוף, וזה לכל 40 שנה ככה. 40 שנה הם רואים ניסים, הם לא רואים. כל עוד אדם לא קולט מה קורה סביבו, הוא לא יכול להיות לעם. ברגע שהם קולטים מה קורה, היום הזה נהיית לעם. היום הזה, היום אמירך השם, אמירך השם להיות לו לעם סגולה. מתי? כשאתה מבין מה קורה. כל עוד לא, אין לך עיניים לראות, ואוזניים לשמוע ולב לדעת, הכל קורה סביבך, אתה לא יכול להיות לעם. נכון, הם, בכל אופן, פרעה אומר, הנה עם בני ישראל, רם ועצום ממנו, ובני ישראל נקראים עם גם במהלך 40 שנה, אבל זה משהו בוסרי. במה אתה הופך להיות עם קדוש, עם סגולה, מתי? כשאתה מבין מה קורה איתך. אבל כשאתה לא מבין מה קורה איתך, אתה כמו שק תפוחי אדמה. הוציאו שק תפוחי אדמה ממצרים. היה הגזמה קצת, כן? זה לא בדיוק, אבל... אבל הידיעה, דע את אלוהי אביך ועובדהו. כשאתה מבין מה השם עושה איתך, אז משה רבנו יכול להגיד, אני... אוקיי, עכשיו אני יכול לשחרר אותם, אני נגמרו 120 שנה, משה רבנו הולך לעולמו, הוא יכול להשאיר אותם עם יהושע ולעצום עיניים בשקט, כי הוא יודע שמבינים מה קורה. ואם מבינים מה קורה, גם אם יקרה איזה נפילה, הם ידעו לחזור. ושזה כל שירה תאזינו, שהוא אומר להם, תראו לכם, גם אם נקרא, תפתחו את הספר, תראו מה כתוב, תבינו מה קורה איתכם. המודעות הזאת היא מאפשרת את היותם לעם. זה ההקדמה על פרשת כי תבוא, גם על ניצבים, גם על וילך, גם על האזינו בזאת הברכה, זה הכל פתיחה לזה. אנחנו אמרנו שנדבר על הלכות שקשורות לראש השנה, שזה בעוד שבועיים, ותמיד הרב עליו השלום היה מזכיר במיוחד כלפי ראש השנה, את ההלכה שאומרת שאדם צריך להכין את התפילה שהוא מתפלל. אז יש הרבה חלקים בתפילה שקשורים גם לראש השנה וגם יום כיפור וגם לעשרת ימי תשובה, אבל עיקרם זה בתפילת מוסף של ראש השנה, של שני הימים, שזה מלכויות, זיכרונות ושופרות, שזה הלב, הלב, שמי שרוצה להבין מה קורה בראש השנה, מה קורה? זה הלב. זה הלב ש... דרך התפילה, חכמנו לימדו אותנו את המהות של היום הזה. דרך הפסוקים האלה, ורק נזכיר את ההלכה שאומרת דבר מאוד חשוב. מלכויות, הגמרא אומרת, מלכויות, זיכרונות ושופרות, מעכבות זו את זו. פירוש. אם אתה בצבא, או באיזשהו מקום, ויש לך סידור של ראש השנה, ואתה פותח את הסידור, ונקראו כמה דפים. יש לך פסוקי מלכויות, יש לך פסוקי זיכרונות, אין לך פסוקי שופרות, או משהו אחר, אתה לא מברך שום ברכה. אתה לא אומר, טוב, אני אגיד מה שיש. לא. הן קשורות אחת בשנייה, ותכף נבין גם למה. ככה גמרת הגמרא. אתה לא יכול לומר אחד בלי השני. עכשיו, יש לזה, מוריי ורבותיי, הרבה משמעויות. הרבה משמעויות. אני חושב, מאוד משמעויות גם כן לימינו, לחיים שלנו שאנחנו חיים עכשיו. כשאנחנו מבינים מה זה מלכויות, מה זה זיכרונות ומה זה שופרות. מה זה מלכויות? מלכויות, כתוב מפורש, כן? כתוב במלכויות שזה מלוך על כל העולם כולו בכבודך. אני זוכר שכמה פעמים הסברתי, אנשים שאלו אותי והסברתי להם. אמרו לי, מה יהיה בימות המשיח? מה יהיה בימות עולם בימות המשיח? אז אני אומר להם, מה זאת אומרת? השם הולך על כל העולם. מה, אלוקים לא מוחק את כל הגויים, משאיר רק אותנו? לא. וכשהסברתי, אנשים היו ככה בתדהמה קצת. היה להם איזה ציורים אחרים בראש. אמרתם, אתם לא מקשיבים לתפילה של ראש השנה ויום הכיפורים. לא רק. אתם גם לא מקשיבים לנו לשבח. לא מקשיבים גם להודו. כל התפילות של ראש השנה עוסקות בכך שהקדוש ברוך הוא מולך על כל העולם. מלוך על כל העולם כולו בכבודך, ינסה על כל הארץ בעיקרך, והופע בהדר גאון וזך על כל יושבי תבל ארצך. וידע כל פעול כי אתה, אנחנו אומרים את זה כמה פעמים, פירושו, זה מלכות. מה זה פסוקי מלכויות? אלה פסוקי מלכויות. שאנחנו מזכירים פסוקי מלכויות, שזה עיקר. ראש השנה, שהשם הולך על כל העולם, זה עיקר. ואנחנו אומרים את זה גם כן ב... תן פחדך, השם אלוקינו על כל מעשיך, ואמתך על כל מה שבראת, ויראוך כל המעשים, וישתחוו לפניך כל הברואים, ויעשו כולם אגודה אחת, לעשות רצונך בלבב שלם, זה פסוקי מלכויות. המלכות הזאת של הקדוש ברוך הוא מתרחשת דרך ירושלים. ותמלוך אתה, השם אלוקינו, מהרה על כל מעשיך, בהר ציון משכן כבודיך, ובירושלים יהיה מקדשך, משם השם הולך על כל העולם, זה הפסוקים שקשורים למלכויות. יש גם, צריך לזכור, פסוק שאומר על עשיו.
כה אמר השם אלוקים, כי שמוח כל הארץ, שממה אעשה לך. יש עמים שהם לא יוכלו לך חלק מהחגיגה הגדולה. עשיו, למה? כשמחתך לנחלת בית ישראל על אשר שממה, כשעם ישראל נחרב, ירושלים נחרבה, אתה שמחת. כשמחתך לנחת בית ישראל על אשר שממה, כן, אעשה לך שממה. תהיה הר אסיר, הר סעיר, וכל אדום כולה, וידעו כי אני השם. זה שחכמים אמרו, המלאך הרבה. כל העולם, אין עליו המלאך הרבה. כשעם ישראל ייבנה, הם ירוויחו. יש שפע בכל העולם, אבל אלה ששמחו בחורבן שלנו, יפלו בבניין שלנו. עשיו ששמח בחורבן של עם ישראל, ייפול בחורבן, בבניין של עם ישראל. או זה קם, או זה קם. זה קם, זה נופל. זה, כמו שאמרו אנשי שם ובית שם ועבר לרבקה, שני גאים בבטנך, ולאום מלאום יאמץ. ורב, אין שניהם יחד. או-או, אין שניהם יחד. זה לגבי עשיו. אבל לגבי כל העולם כולו, לא ככה. כי סמוך כל הארץ, כשיש שמחה לכל הארץ, ישמחו השמיים, תגל לארץ, יראה מהם לא, תבל ויושבי בה, נערות עם... כל העולם ישמח, כל יושבי תבל, כל שכנה תבל ושוכנה ארץ, כנסו נסרים, תראו, חותקו השופר, תשמעו, כשכולם ישמעו וכולם יגידו, השם הוא אלוקים. המלאק לא. רש"י מביא את הפסוק הזה של יחזקאל, על הפרקים בתהילים שאנחנו אומרים אותם בקבלת שבת, בחלק מהמקומות, השם מלאך תגל לארץ, ישמחו עם רבים, מה ההמשך? ענן וערפל סביביו, אש לפניו תלך, ותלהב צביב צריו, אומר רש"י, בשעה שהשם הולך, והארץ שמחה, תגל לארץ, וישמחו עם רבים, אבל יש כאלה שאש לפניו תלך. ותלהט סביב צריו. יש כאלה שיספו. לא כולם תגל, יגלו. לא כולם, לא כל האיים ישמחו. אלה שהיו נגדנו וסמכו בנפילתנו, הם אלה שיספו בשעה שתבוא הברכה הגדולה. וגם בזה צריך לזכור. כשאנחנו מדברים על מלכויות, אז מלכות השם הולך על כל העולם. ויש מעט. שסובלים. סובלים, למה הם סובלים? מכיוון שהם היו נגד. לכן אנחנו אומרים בפסוק, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הרסיו, והייתה להשם המלוכה, והיה השם למלך לכל הארץ, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אלה שני פסוקים שסותרים. זה ביחד. זאת אומרת, מצד אחד, עשיו ישלם את המחיר, מצד שני, כל העולם כולו ירוויח. כן? זה מלכויות. מה זה זיכרונות? שאנחנו אומרים שזיכרונות ומלכויות הם באים יחד. אתה לא יכול לומר אותם בנפרד. כי אין מלכות השם בלי זיכרונות, בלי זוכר הברית. אין דבר כזה. מי שחושב שהשם ימלוך על כל הארץ בלי לזכור את הברית שאלוקים קראת את אברהם, את יצחק ואת יעקב, אינו אלא טועה. אין דבר כזה. במשך כל השנה כולה אנחנו כן מזכירים את מלכויות בנפרד. אתה אומר עלינו משבח, הזכרת מלכויות. כל עלינו משבח, ובמיוחד החלק השני, זה מלכויות. אנחנו מזכירים את זה בתוך, בתוך תפילת 18 של, 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 של מוסף. אנחנו מזכירים מלכויות בלי זיכרונות. אנחנו גם מזכירים זיכרונות בלי, גם זיכרונות בלי מלכויות. אתה אומר, יעלה ויבוא בכל חג, בכל ראש חודש, זה זיכרונות. השם, אתה מזכיר את הזיכרון שהקדוש ברוך הוא זוכר אותנו. ומה זה זיכרונות? זיכרונות זה רחמנות. כי הרי אין שכחה לפני כיסא כבודיך. אז מה זה זיכרון? זכרתי לך, חסד נעורייך, אהבת כלולותייך. הבן יכיר לי אפיים, עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו זכור הזכרנו. על כן אמו מאי לו. זיכרונות זה אהבה, זיכרונות זה רחמים, זיכרונות זה מתוך שהשם זוכר את הברית לעם ישראל, זה זיכרונות. אז אומרת הגמרא, אתה לא יכול לומר מלכויות בלי זיכרונות, כי מי שחושב שהקדוש ברוך הוא ימלוך על כל העולם וידלג על הברית עם עם ישראל, אינו אלא טועה. והיו כאלה שחשבו. היו כאלה שחשבו שהקדוש ברוך הוא ימלוך על כל העולם בלי עם ישראל. די להזכיר את נוצרים שחשבו להקים בית מקדש, הטמפלרים, אוגוסטה ויקטוריה, קיסרית אוסטריה, שהם הקימו ארגון שלם שמטרתו להקים את היכל, את בית המקדש, ולהביא מלכות השם לעולם, מחשבות טובות, רק בלי עם ישראל. זה לא הולך. הם לא למדו את ההלכה הזאת. אין מלכויות בלי זיכרונות. אין מלכויות בלי זוכר הברית. גם המוסלמים, יש תנועות שלמות של מוסלמים שהם קוראים להקים את מקדש. ארגון הטרור המוסלמי הגדול ביותר בסיני נקרא אנסר בית אל מקדש, נאמני בית המקדש. זה השם שלהם. וזה לא שם סתמי. הם חולמים להקים בית מקדש, אבל הם יקימו. תוך כדי הפרת הברית עם הקדוש ברוך הוא, אומרת הגמרא, אין מלכויות. השם לא ימלוך בהר ציון עם המוסלמים, או עם אוגוסטה ויקטוריה. אין, השם הולך והוא זוכר הברית. ברוך אתה השם, זוכר הברית. וזה חשוב לזכור את זה מאוד, שזה זיכרונות. זיכרונות זה שהשם זוכר את ההבטחות, והוא לא שוכח, והוא לא מפר בריתות. לא איש אל ויחזב, הוא בן אדם ויתנחם. הוא אמר ולא יעשה, ודיבר ולא יקימנה. את הסוד הזה בלעם לומד. בדרך הקשה אמנם, אבל הוא לומד. שאלוקים לא מפר את הברית שלו. ברוך השם, אנחנו זוכים בעינינו לראות איך השם לא מפר את הברית, זה הזיכרונות. מה זה שופרות? שופרות יש שני חלקים. אני חייב לומר לכם, שלקח לי כמה שנים שהייתי מתפלל מוסף של ראש השנה, ולא שמתי לזה לב. לפעמים אתה קורא את הפסוקים, אתה לא שם לב מה אתה קורא. כי זה ארוך, אז אתה רוצה להספיק. אתה רוצה להספיק לגיע לתקיעות. לא, אל תספיק. גם אם לא תגיע לתקיעות, זה בסדר. גם תשמע את התקיעות תוך כדי שאתה... זה גם בסדר. אתה לא חייב להגיע, ותכף נדבר על הקשר בין התקיעות לבין הפסוקים. אבל צריך לדעת את זה, שצריך לשים לב. עוד לפני ראש השנה, ובוודאי בתפילת האופנה עצמה, מה המשמעות, מה זה המשמעות של השופר? השופר אחד, אנחנו כולנו מכירים, שזה את קיבוץ גלויות. אבל זה לא רק קיבוץ גלויות. זה גם חירות של עם ישראל. תקע בשופר גדול לחירותנו. חירותנו זה שלא יהיה שיעבוד עלינו. שלא יהיה שיעבוד מלכויות. הייתה תקופה שהיינו בארץ ישראל, והיינו משועבדים. תקיעת שופר היא גם חירות, ותקיעת שופר היא גם קיבוץ גלויות. ביום ההוא התקע בשופר גדול ובאו עובדים מארץ השוב הנדחים בארץ מצרים, זה שוב דבר שקורה בדורנו. הרבה דורות קראו ולא לא ראו. עד לפני 100 שנה רוב בני אדם קראו ולא ראו את זה בעיניהם. תזכרו, לפני 100 שנה היה פה פחות מחצי אחוז מעם ישראל. אולי חצי אחוז. 99.5% מעם ישראל היו ב... 102 מדינות. לא ראו את זה. אנחנו זוכים לראות את זה בחוש בעינינו, בדור שלנו. וזה תקיעת שופר אחת. תקיעת שופר אחת זה חירות וקיבוץ גלויות. אבל יש עוד תקיעת שופר. יש תקיעת שופר שהיא קשורה כנגד כל אומות העולם. כל יושבי תבל ושוכני ארץ, כנסו נס הרים תראו, חתקו השופר תשמעו. כנגד שתי תקיעות השופר האלה, יש שני פרקי תהילים שאנחנו אומרים אותם בראש השנה. אחת כנגד אומות העולם, אחת כנגדנו. מזמור פי א', זה כנגד עם ישראל. למנצח הרגיתית לאסף, ארנינו לאלוהים עוזנו, אריו לאלוהי יעקב, שאו זמרה ותנו תוף, כינור נעים עם נבל, תקעו בחודש שופר, בכסל יום חגנו, כי חוק לישראל הוא. משפט ללא יעקב. וכאן פרק שלם שמדבר על המשמעות של תקיעת שופר, גם ביציאת מצרים, וגם במתן תורה, וגם בבית המקדש, שתוקעים בשופר. כן? בחצוצרות וכל שופר יהיו לפני המלך השם. תקיעת שופר. וזה תקיעת שופר שהיא שייכת לעם ישראל. יש גם תקיעת שופר שהיא עוסקת על כל העולם. למנצח לבני קורח מזמור, אנחנו קוראים את זה 7 פעמים, כל העמים תקעו כף, תקעו, הריעו להשם בכל רינה, כי השם עליון נורא, מלך גדול על כל הארץ. יש תקיעת שופר שהיא אמורה להישמע לעיני כל יושבי תבל, כל שוכני תבל ושוכני תבל ושוכני ארץ. כנסו נסרים תירוך את כל השופר תשמעו. יש תקיעת שופר הזאת. אנחנו קוראים 7 פעמים את המזמור הזה לפני תקיעת שופר. ראיתי בספר של שו"ת דברי הציב, ניצנז, הוא כותב, למה 7 פעמים? יש סיפור בגמרא בקידושין, על רב אחד, קראו לו רב אחא בר רב יעקב, שפעם אחת נכנס לבית מדרש, וראה, הגמרא אומרת, יצור כזה, יצור קליפה, עם 7 ראשים, כל אומרת הגמרא, כל פעם שהוא השתחווה, נפלה קליפה אחת, נפל ראש אחד מאותו נחש. אותו קליפה שניסתה למנוע ממנו, אז הגמרא מספרת ששם היה בית מדרש, בזמן הבעיה כבר לא היה קשה, היה קשה להיכנס שם. ניסה כאילו מין קליפה שנלחמת בקדושה. יש דבר כזה בעולם, כן? קליפה שנלחמת בקדושה. אנחנו לפני תקיעת שופר קוראים 7 פעמים את המזמור הזה כדי להכניע את הקליפה שדיברנו עליה קודם, של אלה שמנסים לעצור את גאולתם של ישראל. נלחמים על כל בית שלא יבנו בירושלים, על כל יישוב שלא יבנו ביהודה ושומרון. יש קליפה כזאת שעניינה. עניינה לעצור את הקדושה מתפתח, שלא יפתחו עוד ישיבות, שלא יפתחו עוד פן ירבה וכו'. יש דבר כזה. יש סוג של קליפה כזאת. כנגד הקליפה אנחנו אומרים 7 פעמים את המזמור הזה, שמצד אחד הוא מכניע את הקליפה, ומצד שני הוא מקדש את שם השם בכל העולם כולו. כל העולם כולו, זמרו אלוהים, זמרו, זמרו למלכנו, זמרו, זה נאמר על הגויים. כי מלך כל הארץ אלוהים, זמרו משכיל, מלך אלוהים על גויים. אלוהים ישב על כיסא קדשו. איפה זה קורה? בירושלים. 2 תקיעות שופר אנחנו מזכירים אותם. מי שחושב שתקיעת השופר הזאת יוכל לבוא בפני עצמה, האם יש שחרור לאומות העולם לא דרך זוכר הברית? אתה יכול להגיד רק פסוקי שופרות? לא. אין שופרות לבד. הגאולה של כל יושבי תבל תבוא דרך עם ישראל. דרך הפסוקים אומרים. אין, זה לא בא בנפרד. זה בא ביחד. מלכויות, זיכרונות ושופרות באים יחד. היו כאלה רפורמים לפני 150 שנה. אמרו, אפשר שיהיה עם ישראל יביא גאולה לעולם בלי ארץ ישראל. בלי קיבוץ גלויות. הם כנראה שלא למדו, שוב, לא למדו את ההלכה הזאת. אז הם נכשלו. ההלכה אומרת, אין מלכויות וזיכרונות גם. גם אם אתה אומר, עם ישראל הוא עם המיוחד. היו כאלה שאמרו. וצריכים שהשם ימלוך על כל העולם, אבל לא צריך קיבוץ גלויות. אז הם אומרים מלכויות וזיכרונות, ולא אומרים שופרות, זה לא עובד. וגם להפך. מי שבא ואומר, יהיה זיכרונות. אני זוכר את הברית, אבל שוכח שצריך למלוך השם על כל העולם, הוא גם טועה. מי שחושב שאפשר לקיים את זה בחוץ לארץ, הוא טועה. מלכויות, זיכרונות ושופרות הם 3 דברים שבאים ביחד. יש לזה במדרש כתוב ככה. למנצח לבני קורח משכיל, מזמור, כל העמים תקעו כף. זהו שאמר הכתוב, ברבות צדיקים ישמח עם, ובמשול רשעים יענח עם. כשהרשעים הולכים בעולם, הכל נאנחים והכל מצירים, ואין אדם הולך בקומה זקופה, כן? קשה הוא לפני הקדוש ברוך הוא, יום שמשליט אדם על אדם לרעה. וכן הוא אומר את אשר שלט האדם באדם לרע לו. לכן נאמר כל העמים תקעו כף. למה? שבשעה שעם ישראל מתקבץ לארץ ישראל, אז כל העולם כולו נהנה. כל העולם כולו מרוויח. כל העולם כולו מתפתח, כל העולם כולו צומח. אני לפני השיעור הזה ראיתי כמה דברים מעניינים, ממש מופלאים, שבמקביל לקיבוץ גלויות של עם ישראל, איזה טוב השם הביא לעולם. לא יאומן. רק במספר אחד ראיתי, ההכנסה הממוצעת של אדם בעולם צמחה מ-400 דולר לנפש לכמעט 40 אלף דולר לנפש לשנה. תבינו את המספר, גודל הצמיחה, במקביל לעליית יהודים לארץ ישראל. ובמיוחד משנת תש"ח. שנת תש"ח, הצמיחה הכלכלית של העולם כולו קפצה פלאים. תוחלת החיים בעולם כולו צמחה פלאים. זה שאומר, כך אומר, זה מעניין. המדרש אומר, זה המשמעות. השם הולך על כל הארץ במקביל לקיבוץ גלויות. זאת ההלכה שאומרת שזה בא ביחד. מלכויות, זיכרונות ושופרות באים ביחד. מספר התושבים בעולם לפני 200 שנה היה מיליארד. לפני 100 שנה היה 2 מיליארד. עכשיו 7.5 מיליארד. עולם במקום שיהיה כולו ג'ונגלים ושממה וחיות טרף, הוא הופך להיות עולם מיושב. לא תוהו בראה שבת יצרה. זה לא קרה 2,000 שנה. זה לא קרה 5,000 שנה. זה לא קרה כל ההיסטוריה. זה קורה עכשיו. למה זה קורה עכשיו? כי מלכויות, זיכרונות ושופרות באים יחד. אי אפשר לומר אחד בלי השני. הם באים ביחד. השם הולך על כל העולם כשיש קיבוץ גלויות וכשהשם זוכר הברית. אז העולם כולם מתפתח. אז העולם מכפיל את תוחלת החיים שלו. ומכפיל פי 10 את הכלכלה שלו. ומדביר את המחלות שיש בו. והופך להיות הרבה עולם הרבה יותר מתוקן. כי עד לפני יותר מ-100 שנה, היה בעולם עבדות. מה זה עבדות? זה לא עבדות של 6 שנים יעבוד ובשביעית יעשה לחופשי חינם. לא על זה מדובר. זה עבדות שהיו בנאורות שבתרבויות באמריקה, עבד שברח, או חותכים לו את הרגל, או השם ירחם, את הדברים יותר גרועים. זה היה החוק. זה דבר נורא. רוב העבדים לא השלימו את שנתם. ניצול מרושע. וככה העולם מתנהל. ובמקביל לקיבוץ גלויות של עם ישראל, העולם השתחרר מהעוול הזה, כמו שהשתחרר מהרבה עוולות אחרות. מלכות השם על העולם היא קשורה לבאדם וחברו. אנחנו אומרים את זה בתפילה. ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. אז אהפוך אל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. שכם אחד לא יכול להיות שאחד מענה את השני ואחד רודה בשני ואחד מתעלל בשני, זה לא יכול להיות. ובמאה השנים האחרונות, אפילו 200 השנים האחרונות, מאז שהתחילו פועלות לארץ, העולם משתחרר לאט לאט מכל השיעבודים האלה. זה תהליך מופלא, שאדם רק רואה אותו לא ברמה נקודתית, ברמה עולמית. כל מי שחוקר את כל 187 מדינות בעולם, רואה את זה בכל העולם קורה. אתם מבינים? גלובוס שלם משתנה לטובה לפי מספר היהודים שלהם לארץ ישראל. גלובוס שלם משתנה לטובה לפי מספר הבתים שבונים בירושלים. גלובוס שלם משתנה לטובה לפי הבתים שבונים ביהודה ושומרון. גלובוס שלם משתנה לטובה לפי מספר שיעורי תורה שיש בארץ ישראל. לפי מספר בחורי ישיבות שבארץ ישראל. לפי מספר דפים יומיים שלומדים בארץ ישראל. זהו, לפי מספר תלמודי תורה. גלובוס שלם משתנה. כדי שלא תאמר, זה במקרה קורה ביחד, באו חכמינו ואמרו לך, אל תתבלבל. מלכויות, זיכרונות ושופרות יחד. ואם לא, אל תגיד אותם בכלל. אין צורך. למה אין צורך? נגיד פסוקים, מה יש? לא. יותר חשוב לי שתבין שזה קשור, מאשר שתגיד את זה. כל הלימוד של התפילות, של תפילת מוסף של ראש השנה, קשור לזה. שתבין שזה ביחד, לא בנפרד. יעשו לך תפילת מוסף ארוכה, אבל תבין את זה. תבין את העיקרון הזה. זה כל כך משמעותי, ההלכה הזאת, שהיא מופיעה, כמו שמעתי לכם, גם בגמרא, ונפסקה להלכה, והכל בסדר. יש עוד הלכה, אומר הר"ן, שוב, זה גם נפסק להלכה, שסדרן של ברכות מעכב. מה פירוש? מה פירוש? סדרן של ברכות מעכב. זאת אומרת, נניח, יש לך מלכויות, אמרנו, זיכרונות ושופרות, אבל אתה אומר, זיכרונות לפני מלכויות, או כל סדר אחר, אז אומר הר"ן, שאם יקדים זיכרונות למלכויות, לא יצא. עד שיתקע על הסדר, ויברך על הסדר. כמו שבתקיעות אתה לא יכול לתקוע שברים, תקיעה, תרועה, תקיעה, אתה חייב תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, הסדר של התשרת, או תשת או התרת, חייב להישמר, באותה מידה, חייב להישמר סדר הברכות. לא די שאתה אומר את שלושתם, תאמר את שלושתם כסדר. למה תאמר את שלושתם? מה הרע אם אני אגיד אותם לא כסדר? די שאמרתי את שלושתם. למה אני צריך דווקא לומר אתם כסדר? וככה גם פוסק המשנה ברורה, בסימן תף קוף צד יגימל, בשם המגן אברהם, שכך צריך לעשות. והאגרות מוישה, יש לו על זה תשובה ארוכה, רב פיינשטיין, שהוא שואל למה? אתה מחייב אותו, אם אדם בירך את הברכות שלו כסדר, אתה אומר לו, תחזור ותתפלל. כך הוא כותב, המשנה ברורה. לא יצא, וצריך לחזור ולהתפלל. אדם מתפלל, אמר זיכרונות לפני המלכויות, לא יצא. למה? אמרתי זיכרונות, מה לא בסדר? למה זה צריך להיות דווקא כסדר? מה הסדר פה חשוב? ובאמת, הריטב"א מסביר שהסדר הזה הוא הכרחי, שמכיוון שהגמרא אומרת, אמרו לפני מלכויות, כדי שתמלכוני עליכם. אמרו לפני זיכרונות, כדי שיעלה זיכרונכם לפני לטובה, ובמה בשופר. אז הוא מסביר, מה המטרה של ראש השנה? זה שיעור שפעם שמעתי מהרב עליו השלום, שיעור ממש יסודי. מה המטרה של הגאולה? מה המטרה של קיבוץ גלויות? שהגאום לא יציקו לנו. זה חשוב מאוד. זאת המטרה אבל. מה המטרה של בניין בית המקדש? שנוכל להקריב קורבנות. מה המטרה? מה המטרה שהארץ תפירה בעין יפה? שיהיה לנו אוכל טוב? זה בסדר, זה חשוב. שלא יציקו לנו הגויים? זה גם מאוד חשוב. אבל זאת המטרה. אומר, המטרה של כל המהלך הזה של קיבוץ גלויות, של לימוד תורה, שארץ תפירה בעין יפה, שעם ישראל מייצח את האויבים שלו, זה מהלך שהמטרה שלו, כי לישועתך קיווינו כל היום. קידוש השם מסוף העולם ועד סופו, זו המטרה. רק שזה מתרחש דרך גאולתם של ישראל. לכן מלכויות בתחילה, וזיכרונות אחר כך. כי המטרה היא מלכויות. וזה מתבצע דרך זיכרונות, שהשם זוכר את הברית שהוא קראת את אברהם, את יצחק ואת יעקב. אבל כל המטרה היא מלכויות. לכן המשפט הראשון שאלוקים אומר לאברהם זה, והיה ברכה ונברכו בך כל משפחות האדמה. וגם בברית המילה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אב המון גויים נתתיך, לא יקרא שמך אברהם, כי מאברהם. למה? כי אתה אב המון גויים. אני הולך לעשות אותך אב לכל העולם כולו. זה תפקיד המלכויות. זה העיקר. העיקר הוא זה. וזה קורה בחייכון ובימיכון ובחיי דכל בית ישראל. אבל המטרה היא שיתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעלמא דברא קירותיה, וימליך מלכותו, ויצמיח את ישועתו, ויקרב את משיחו. הוא. משיח שלו, הישועה שלו והמלכות שלו. זאת המטרה. אנחנו גם מזכירים את זה לעצמנו כל פעם בקדיש. זאת המטרה, אל תתדלבל. זה קורה דרכך, וזה קורה דרך קיבוץ גלויות, וזה קורה בירושלים, וזה קורה דרך שופר, ודי. אבל לכן הסדר הוא הכרחי. ואם לא אמרת אותם כסדר, לא יוצא אדם ידי חובה, וצריך לקרוא... לומר את כל הברכות פעם נוספת. הדבר הזה הוא דבר מאוד משמעותי. יש עוד דבר מאוד חשוב, והוא עוד פעם מופיע בהלכה, אנחנו לא מכירים את זה, אבל אנחנו עתידים להכיר את זה. יש עוד פעם בשנה שאומרים מלכויות זכרונות ושפרות. מתי זה? מתי אנחנו אומרים מלכויות זכרונות ושפרות בתפילה, במוסף? כל אחד פה אומר, רגע, איפה? בכיפור לא אומרים, בסוכות לא אומרים, בפסח לא אומרים. ראש שנה מוסף, זהו. איפה? חוץ בראש שנה מוסף. איפה אנחנו עוד פעם אומרים? ביום השני של ראש השנה. אבל איפה עוד פעם אומרים? ראש שנה רבה לא יכול, לא אומרים. אז איפה אומרים? אז אני אגיד לכם, שאף אחד לא יודע, זה בסדר. לא, אתה אומר רק מלכויות שם. מלכויות לבד אתה אומר, לא נשבח, זיכרונות לבד אתה גם כן אומר ביעלה ויבוא, שפרות אתה אומר בתקע בשופר גדול לחירותנו, שלושתם יחד אומרים את זה ביום כיפור של שנת היובל. בשנת היובל, לא זכינו, בסדר. לכן אמרתי שזה, אבל צריך לדעת. ביום כיפור של שנת היובל אנחנו גם כן אומרים אותו דבר, כך כותב הרמב״ם בהלכות שופר, וככה ההלכה, יום הכיפורים, כך גם הביא המגן אברהם, משנה ברורה. וגם שם, ביום כיפור של שנת יובל, אנחנו אומרים במוסף מלכויות זיכרונות ושופרות. מה זה קשור? למה? מה יש ביום הזה? מה קורה בשנת יובל שבו אתה צריך לומר מלכויות זיכרונות ושופרות? מה יש בזה? אתה צריך לדעת שבשנת יובל, יש שני דברים מיוחדים שקורים. אחד מהם, שהעבדים משתחררים ושהאדמות חוזרות למקומם. אדם אחר את הקרקע שלו, בשנת היובל הזאת, תשוב היוש לאחוזתו. חוזר אדם לאחוזתו, באופן פרטי. כן? הוא מכר אותה כי הוא נאלץ למכור אותה מחמת קשיים כלכליים, לא לנצח. זה דבר מאוד חשוב אגב. באופן הזה, טייקונים לא יכולים להשתלט על המדינה. למה? כל תקופה, הכל חוזר. גם טייקונים לא יכולים להשתלט על הנכסים של אנשים. גם לא יכולים לשבת אותם לעבדים. אין, גמרנו. אנשים משתחררים, אדמות משתחררות. אי אפשר שכל הרכוש יצטבר בידיים של מישהו אחד. ואם יש חוב, אז הוא משתחרר. גם חוב משתחרר. גמרנו. לא נוצר איזה מעמד אחד נצלן, וכולם עבדים שלו. זאת מטרת האחר. אבל, דבר מאוד חשוב, כשמישהו חוזר לאחוזתו, יש לזה שני שמות. גם תשובו, תשובה, וגם זה נקרא גאולה. מי שיסתכל לפרשת בהר, כל הפרשה קורית, כן? קורית למצב הזה, וגאולה, כן? שאדם גואל את נחלתו. כמו ראש השנה, שיש תשובה ויש גאולה, גם ביום כיפור של שנת יובל יש גם תשובה וגם גאולה. ואם לא יגאל באלה, אנחנו מכירים, פשוט בהר, כן? מה הקשר? זה בא ביחד. חכמנו אמרו, כשאדם עבד אומר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי, כתוב, והגישו אדוניו אל אלוהים, הגישו אל הדלת ואל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו ומרצע, ועבדו לעולם. אז למה המזוזה? כולנו מכירים, הגמרא אומרת, כמין חומר. מה נשתנתה המזוזה? מכל מקומות בבית, שדווקא שם רוצים את העבד הנרצע. ונשתנתה האוזן. אומרת הגמרא, אוזן ששמע על הר סיני, אנוכי השם אלוקיך. כלי בני ישראל עבדים, עבדיים ולא עבדים, והוא הולך וקונה אדון לעצמו, ניתן לו עונש. מזוזה זו שהייתה כשעם ישראל יצא לחירות, כן? ושמע שעם ישראל עבדיים ולא עבדים, והוא קונה עכשיו אדון לעצמו, היא רצה לאדם מזוזה. זאת אומרת, כשאדם משתעבד באופן פרטי, להיות עבד נרצע, הוא מפסיד גם את החירות שלו כעם, כמו שיצאנו ממצרים, והזרנו את הדם על המשקוף, על המזוזות, וגם את החירות שלו בקיום מצוות, כמו שהיה במעמד הר סיני. זה אותו דבר, רק זה באופן פרטי. לא ממש פרטי, כי זה כל העם באופן פרטי. כל אחד באופן פרטי יש לו תשובה לנחלתו, ונגאל את נחלתו. וזה חלק מהגאולה של עם ישראל. איפה רואים את הקשר הזה? בשני המקומות. פעם אחת רואים את זה. בכך שהתורה מתחילה את פרשת משפטים בכי תקנה עבד עברי. למה? אתם עכשיו נגאלתם כעם ממצרים, דעו לכם שאת ההלכה הזאת צריך לקיים באופן פרטי מול העבד הפרטי שלך. שגם הוא לא משועבד לנצח. גם הוא השתחרר בשנה השביעית, מקסימום בשנת היובל. פעם שנייה, מוצאים את זה במקרה ההפוך, אצל ירמיהו. בזמן שירמיהו בא ואומר, צדקיהו מלך יהודה, אתם רוצים להשתחרר מעולו של נבוכדנצר, שבדרך לכבוש את ירושלים, ובדרך להחריב את בית המקדש, ובדרך להגלות את כולכם, לשעבד אתכם לעבדים, תשחררו את העבדים שלכם. בני ישראל שומעים לו, משחררים את העבדים שלהם, נבוכדנצר פתאום מחליף ראש, מסיר את המצור מעל ירושלים, הולך ללחם עם מלך מצרים עם פרעה, כשרואים כל השירי יהודה שהוא שר המצור, עכשיו אפשר להחזיר את העבדים. והם מחזירים וכובשים את העבדים. אומר להם ירמיהו, מה זה? מה, אתם משחקים פוגים עם הקדוש ברוך הוא? מה זה הדבר הזה? חזרתם בתשובה על תנאי. מה זה הדבר הזה? אלוקים, מה אתה חושב שאלוקים, אתם משחקתם עליו? סידרתם אותו? אתם תשלמו על זה מחיר כבד. ובאמת, אחרי שעשירי ירושלים מחזירים את העבדים חזרה, ומשעבדים אותם, אז נבוכדנצר חוזר ומחריב את ירושלים. ונחרב את המקדש ומגלה את כולם לעבדים. זאת אומרת, יש קשר בין השיעבוד של העבד הפרטי לבין השיעבוד הכלי של עם ישראל. לכן, גם בשנת יובל אנחנו קוראים מלכויות זיכרונות השופרות. למה? כי כשאתה משחרר את העבד שלך ואתה מחזיר לו את האדמה שלו, אתה מביא גאולה לעם ישראל ואתה מביא את מלכות השם בעולם. וגם שם, בתפילה של יום הכיפורים בשנת יובל, אתה מקפיד על הסדר של מלכויות, זיכרונות ושופרות. ואתה אומר את שלושתם, אתה אומר את שלושתם כסדר. זו ההלכה, שאומנם אנחנו עדיין לא זכינו לקיים אותה, אז לכן אף אחד פה לא זכר איפה יש... עוד פעם בשנה שאומרים מלכויות זיכרונות ספרות, אז זה לא פעם בשנה, זה פעם ב-50 שנה. כן? אבל עדיין גם כן לא זכינו. ובעזר השם נזכה ליובל. זה לא כל כך רחוק, מוריי ורבותיי, אנחנו כבר עוד לא הרבה שנים, עוד כמה עולים, הכל יהיה בסדר. אנחנו כבר כמעט לרוב יושבי עליה. אנחנו חושבים שזה הלכות שזה הלכתה להמשיכה. הלכתה להמשיכה זה לא כזה רחוק. איך אתה ממשיך לזה עוד מעט? אנחנו כבר מתקדמים בצעדי ענק, ברוך השם, למצב הזה, שאנחנו מדברים עליו. סוף דבר, כל מה שהזכרנו, גם על מלכויות, גם על זיכרונות, גם על שופרות, לא במקרה אנחנו מזכירים אותם בחודש תשרי. למה? כי כמו שאמרנו, דעת רב אליעזר היא שבניסן נגאלו, בתשרי עתידים להיגאל. כולנו יודעים איך חזל פעם אמר מישהו, הכל תלוי במזל, אפילו מאמר חזל. למה? יש מאמרי חזל שכולם זוכרים. מי לא מכיר בניסן יגאלו בניסן עתידים להיגאל? כולם מכירים את זה. אבל מי מכיר בניסן יגאלו בתשרי עתידים להיגאל? הרב, טעית, לא? אז לא טעיתי, זה מחלוקת בין תנאים, בין רבי יהושע לבין רב אליעזר. רב אליעזר אומר, בתשרי עתידים להיגאל, אנחנו תוקעים בשופר בראש השנה, כי בשעה שאתה תוקע בשופר למטה, אתה מעורר את השופר העליון. אבל מה, איזה שופר אתה מדבר בראש השנה? לא על השופר שלך, גם זה אתה מדבר. בחצוצרות וכל שופר הריו לפני המלך השם, זה אנחנו. אבל תקע בשופר גדול לחירותנו, זה לא שופר שלך, זה שופר שלו. זה הוא תוקע בשופר הזה. כל יושבי תבל שוכני ארץ, כנסו לשרים, תראו, חותקו השופר, תשמעו. זה הוא תוקע בשופר הזה. אז תחליט, איזה שופר אתה מדבר, השופר שלי או השופר שלו? אומר הזוהר, בשעה שאתה תוקע בשופר של מטה, זה הקטן, כן? אתה מעורר את השופר של מעלה. טוב, אז למה זה קשור לראש השנה? כי בראש השנה עתידים להיגאל. זה מה שהגמרא אומרת. כך אומר רבי אליעזר בגמרא, תניא. רבי אליעזר אומר, בניסן, בתשרי נברא העולם, בתשרי נולדו אבות, בתשרי מתו אבות, בפסח נולד יצחק, בראש השנה נפקדה שרה, רחל וחנה, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים, בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים, בניסן נגאלו, בתשרי עתידים להיגאל. רבי יהושע אומר, בניסן נברא העולם, לא בתשרי, בניסן נולדו אבות, בניסן מתו אבות, בפסח נולד יצחק, בראש השנה נפקדה שרה, רחל וחנה, בראש השנה יצא יוסף מבית אסורים, בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים, בניסן נגאלו, בניסן עתידים להיגאל, זה דעת רבי יהושע. רבי יהושע, זה רבי יהושע בן חנניה, רב אליעזר, זה רב אליעזר הגדול. רב אליעזר, שני אלה, רבי יהושע ורב אליעזר, אלה רבותיו של רבי עקיבא. גדולי התנאים. הם חולקים בזה, וזה מחלוקת שהולכת לכל אורך הש"ס, לא כאן הזמן והמקום להאריך ולהסביר אותה. ומי נכון? מה נכון? מי צודק? רב אליעזר או רבי יהושע? אז זה אומרים, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. הראיה שאתה, אנחנו נוהגים לגבי נברא העולם. הרי הם חולקים מתי נברא העולם. רבי יהושע אומר, העולם נברא בניסן. רבי אליעזר אומר, העולם נברא בתשרי. אומר האריז"ל, שניהם צודקים. אתה אומר היום הרת עולם, נכון? כמו מי אתה אומר היום הרת עולם? כמו רבי אליעזר או כמו רבי יהושע? כמו רבי אליעזר. אז אנחנו פוסקים כרבי אליעזר. אז איך אתה אומר, הלכה קוראים רבי יהושע? אלא אומרים ששניהם נכונים. ההיריון של העולם בתשרי, הלידה בניסן. תירוץ, כן? שני, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. לכן אנחנו פוסקים לחלק מהשיטות שראש השנה הוא בתשרי, ולחלק מהדברים שראש השנה הוא בניסן. כי זה ההיריון וזה הלידה, כן? למעשה, מכיוון שבראש השנה אנחנו מדברים על הגאולה לפי דעת רב אליעזר, אז אנחנו תוקעים בשופר כי זה היום שבו הקדוש ברוך הוא תוקע בשופר. אתם מבינים מה קורה בראש השנה? אתה עומד פה על הבמה ותוקע בשופר, כולו 40 סנטימטר, ובאותה שעה אתה מעורר את השופר העליון. והשופר הזה, יש לו כוח עצום. יש כאלה שהוא מפחיד אותם. היתקע שופר בעיר, ועם לא יחרדו. ויש כאלה שזה משמח אותם. תלוי באיזה צד אתה נמצא. אם אתה בצד המנצח או בצד המפסיד. מי שבצד המרוויח, הוא שמח. כמו שכתוב שהיה, כשהמליכו את שלמה למלך, היו כאלה שרצו להמליך את אדוניה בן חגית. כן? כשממליכים את שלמה, תוקעים בשופר. כל אוהבי דוד המלך, כל אוהבי בית המקדש, שמחים. כל אלה שרצו למרוד, בוכים, בורחים, פחדים. כן? הטובים שמחים, הרעים פחדים. זה מה שקורה בתקיעת שופר. בראש השנה, אנחנו תוקעים בשופר, כל ה-BDS רועד מפחד. כמה שתקע יותר חזק, הוא יותר מפחד. כמה שתכוון יותר, תעורר יותר שופר של מעלה. כמה שתקע יותר עם הלב, יותר קיבוץ גלויות, יותר יהודים יתעוררו לעלות. כמה שתקע יותר חזק, יותר שופר גדול יישמע. אולי לא ישמעו זה עם מיקי, אבל כל דמה דקה יישמע, ומלאכים יחפזו, וכי לחל יוחזו. העולם כולו ירעד מהתקיעת שופר הזאת. אנחנו תוקעים את זה כי זה הזמן, כי בתשרי עתידים יגיע לי בדי רב לזו. ואנחנו פוסקים בראש שנה כמו רב לזו. כי זה הזמן לגאולה. זה הזמן למלכות השם. זה הזמן לזוכר הברית. אנחנו מזכירים את הפסוקים האלה, כי הפסוקים האלה הם פסוקים שעתידים להתרחש כשאתה קורא אותם. דבר בעיתו מה טוב. לא לחינם אנחנו קוראים אותם עכשיו. לא קוראים אותם לחשבון ניסן, קוראים אותם לחשבון תשרי. אנחנו קוראים אותם. מתי מתחיל תשרי? בראש השנה מתחיל תשרי. מתי זה א' תשרי? כשאתה אומר אחות קטן, הוא מתחיל א' תשרי. זה א' תשרי. זה מתחיל תפרי, זה היום תחילת מעשיך. אנחנו קוראים את הפסוקים האלה, הפסוקים האלה עושים רושם גדול. ברוך השם, אנחנו בדור שגם זוכים לראות איך תקיעת השופר, של השופר הגדול וקיבוץ גלויות קורה. אל תתבלבל, תקיעת השופר הגדול וקיבוץ הגלויות שקורה כל הזמן, מתחיל מהשופר שלך. מתחיל מהשופר שלך. כמו שאנחנו קוראים בפרשת כי תבוא, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו, ויוציאנו ממצרים. אומר לך מה? הפסוק, אומר מביא הביקורים, למה השם הוציא אותנו ממצרים וקרא את הלב ואת עשר המכות? כי צעקנו. אני צעקתי וזה קרא את הכל והניע את הכל והביא גאולה, כן. אומר הפסוק, אתה צועק וזה קורה. וביום שמחתכם ובמועדכם מותקעתם בראשי חודשכם מותקעתם בחצות ונזכרתם לפני השם אלוקיכם. כי תבוא מלחמה בארצכם, על הצער הצורר אתכם, ותקעתם בחצות ונושעתם אויביכם. זה מושיע. זה מזכיר. זה מביא גאולה. אני? מה אני? אני רק שמעתי תקיעת שופר. רק שמעת תקיעת שופר, זה המצווה, לשמוע. רק שמעת תקיעת שופר, הבאת הגאולה לעולם. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכנו לראות עין בעין, בחוש, את השלמת הגאולה, שנזכה לגאולה שלמה. במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו הגדיל תורה ויעדיל. Yeah.